המשנה במסכת אבות אומרת לנו אודות אברהם אבינו, 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולן. המשנה נוקטת את מספר הניסיונות שנתנסה אברהם אבינו, אבל היא לא נוקטת מה הם 10 הניסיונות שנתנסה אברהם אבינו. וזו משימה מעניינת מאוד, משימה מרתקת, לקחת את התנ"ך, לקחת את הפרשיות שעוסקות באברהם אבינו ולדלות מתוך הפרשיות לך לך וירא, ואולי תכף נראה, אולי גם חיי שרה, את 10 הניסיונות שנתנסה אברהם. איך שאני אומר את זה ישר עולה לי עניין נוסף דומה לזה, שזה גמרא במסכת מכות כ"ג עמוד ב' בשם רבי סמלאי, שיש לנו בתורה תרי"ג מצוות, 613 מצוות יש לנו בתורה. זאת אומרת, יש לך את הסך של המצוות הללו, ויש דיון מרתק מה להכניס לתוך הסל ומה להוציא מתוך הסל. איך להתבונן למשל על מצוות התפילין. אני מדבר איתכם בכל, לא, זה לא שיעור כלל, שיעור רגיל, זה לא שיעור בסדרות, זה שיעור בשלבים. יש לנו 613 מצוות, איך להתייחס לדוגמה למצוות התפילין. האם מצוות התפילין אני מונה אותה ביותר 2 מצוות, או מונה אותה בתור מצווה אחת? איך אני מתבונן על זה? אז אפשר לנסות להוכיח אולי מהברכה, זה שמרחיב ברכה אחת, מרחיב אולי 2 ברכות. אבל כן, זה יש גם פה, רבותיי, בפרשת השבוע, 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו, ועמד בכולן. מה עם 10 הניסיונות? אז יש לנו, התחלנו ללמוד את זה השבוע, את פירוש המשניות לרמב״ם. יש לרמב״ם, לא על כל משנה, אבל על חלק מהמשניות, יש לרמב״ם פירוש. ולפעמים זה דבר מאוד יפה. אתה לומד משנה, תעיין איך הרמב״ם למד את המשנה הזאת. יש בסוף המסכת פירוש המשניות לרמב״ם. אז בישיבות רגילים ללמוד את ההקדמה של הרמב״ם למסכת אבות. אבל אתם יודעים, הקדמה זה הקדמה, אבל יש גם פירוש. לפעמים אנחנו מבלבלים קצת, יש הקדמה של הרמב״ם למשנה, נכון, אבל יש גם פירוש הרמב״ם של למשנה עצמה. יש פירוש הרמב״ם לפרק חלק, יפה, אבל יש גם הפירוש של הרמב״ם לפרק חלק. יש הקדמה של הרמב״ם למסכת אבות, אבל יש את הפירוש של הרמב״ם למסכת אבות. אז מה אומר הרמב״ם על המשנה הזאת, 10 ניסיונות התנסה אברהם אבינו ועמד בכולן? איך לומד הרמב״ם את המשנה הזאת, רבותיי? אומר הרמב״ם, טוב, אנחנו בלי ספרים, הכל בעל פה. אומר הרמב״ם, דע לך שאצלי 10 הניסיונות זה רק הניסיונות הכתובים במפורש בתורה. מה הרמב״ם תוך כדי הדברים פה רוצה לרמוז, רבותיי? אתם יודעים למה הוא רומז? הרמב״ם רוצה לרמוז שאולי יש ראשונים שימנו ניסיונות שלא כתובים במפורש. מישהו זוכר איזה ניסיון גדול שהיה לאברהם אבינו והוא עמד בו? כבשן האש, הוא כסדים. יש ראשונים שמונים את זריקת אברהם אבינו לכבשן האש בתור ניסיון. הרמב״ם אומר, אצלי לא, אצלי מה שכתוב אני מונה, מה שלא כתוב בתורה אני לא מונה. אז הוא מחלוקת ראשונים, האם נמנות את הניסיון הזה שנקרא ניסיון באור כסדים. רבותיי, פרשת השבוע שלנו, פרשת חיי שרה, ואברהם אבינו פה מתאמץ מאוד לקנות את מערת המכפלה. יש הרבה הרבה מה לדבר בזה, ולצערנו השביטו לנו את שבת חיי שרה, אבל אנחנו לא מתבלבלים. אז אנחנו לא נעשה בפועל את השבת הזאת, נעשה אותה ברוח, נלמד על חשיבות קניין בארץ ישראל, על חשיבותה של שרה, ועל האבא שמתחיל ככה לעלות מבין השורות, יצחק, מה עניינו של יצחק. רבותיי, פרשת השבוע פותחת ברצון הגדול של אברהם אבינו לקנות את מערת המכפלה. ומתנהל פה ויכוח ארוך. הייתי מסיים את הוויכוח הזה שאברהם אבינו בסוף הדיון קנה את מערת המכפלה. מה הצורך? יש פה כל כך איכות, פיגעו לי בפון בצוחר, וכן עם כס, כן בחינם, כן עם כס. מה כל הצ'קלה והטריה הזאת? מה כל האיכות הזאת? אפשר להגיד תירוץ פשוט. התורה רוצה להראות לנו, לפני שהתורה, למה התורה מעריכה כל כך בכל פרט בקניין מערת המכפלה? זה בא להגיד לנו את החשיבות הגדולה שיש בקניין בארץ ישראל. לכן התורה מעריכה לחשיבות ולחביבות ארץ ישראל. זה הקניין הראשון שקונה אברהם אבינו בארץ ישראל, ובחוות החשיבות הגדולה שיש לזה התורה מעריכה לדבר בזה. הזכרנו קצת השבוע, הגמרא בברכות אומרת ששלושה דברים, שלוש מתנות טובות בשם רב שמעון בר יוחאי, הגמרא בדף ה', שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל וכולנו נתנן אלא על ידי ייסורים. אני אומר, אולי גם פה אברהם אבינו, כדי לזכות במערת המכפלה, עבר מה שנקרא תהליך שלם. כן, לא, רבותיי, בתוך כדי הדו-שיח אברהם אבינו מבקש ממנו לקנות את מערת המכפלה. אז בהתחלה הוא אומר להם, וידבר איתם למור, אם יש את אבשכם לקבור את מתים לפני, שמעוני ופיגעו לי באפרון בן צוחר ויתני את מערת המכפלה. בסדר, הוא רוצה מערה אשר בקצה שדהו ואפרון יושב בתוך בן החת. ויען אפרון החיתי את אברהם באוזני בן החת לכל באי שער עירו לבו. לא אדוני שמעני, השדה נתתי לך. רגע, אנחנו דיברנו על מערה שהיא נמצאת בקצה שדהו, ופתאום ממערה אפרון פתאום נוקט עמדה שלא מדובר בו באיזה מערה קטנה, מדובר בו בשדה. ובדי, מי שדה הופך את זה למערה? אומר לו אפרון, תראה, השדה נתתי לך והמערה אשר בו לך נתתי, וישתח הוא אברהם. אחרי זה מה שהתחיל במערה פתאום הפך להיות שדה. אתם יודעים איך זה נגמר בסוף? זה נגמר בארץ. יש פה איזה רצון מצד אפרון לדחות את אברהם אבינו ולא לתת לו לקנות את מערת המכפלה. יש פה איזה ויכוח סמוי, אנחנו לא תמיד עומדים על הוויכוח. הוא לא רוצה שאברהם אבינו יקנה את המערה, הוא לא רוצה שהוא יקנה בכלל פה שום דבר, לא יהיה לו דריסת רגל בארץ ישראל. בסוף זה נגמר בארץ, וזה נגמר ב-400 שמי שסובר מחשבון הגיע למספר אסטרונומי. הנה 4 מיליון הגיע, זה נגיע, אתה קורא 400 שני כחולים, 400 שקל כסף עובר לסוחר רבוי סי, סכום אסטרונומי, לקח ממנו את זה בסוף. הוא לא רצה לתת לו לקנות את המאה. כמדום האור החיים עומד פה בשאלה בדוקה, למה אברהם אבינו עכשיו נזכר רק עכשיו לקנות את מערת המכפלה? זה כתוב, אלא בקר עץ אברהם, חז"ל אומרים שכבר שם כבר התגלה לו מה זה המערת המכפלה. שאומרים פתחה של גן עדן, האדם הראשון וחווה קבורים שם. אפרון לא רוצה לתת לו את המערה. בהתחלה אומרים שאפרון חשב שהמערה הזאת בית הקברות, בית קברות, מי רוצה לקנות בית קברות? אבל אולי זה לא סתם בית הקברות, זה בית קברות שקבורים בו האדם וחווה, שהם בעצם מקופל אצל האדם הראשון כל האנושות כולה. ואולי מי שהולך להיקבר שם זה לא סתם להיות קבור בצידו של האדם הראשון, אולי זה אומר מי שקבור שם, רבותיי, זה אומר שהוא ממשיך את הקיום של האנושות, את הקיום של העולם, את האדם הראשון. זה הפשט להיקבר בצידו של האדם הראשון. ואולי זה ויכוח הסמוי שיש פה בין אפרון לבין אברהם אבינו. ולכן אברהם אבינו מאוד רוצה להיקבר שם במקום הזה. כאילו לומר, ככה ממשיכה האנושות, משם ממשיכה האנושות. הבשורה הגדולה שדיברנו בשיעור הקודם שלא הייתם, זה התחיל באדם הראשון, ציפינו ממנו לגאולת עולמים. נפל בחטא. נוח! זה היה סוג של תיקון עולם! אנחנו נקראים לא בני אדם, נקראים גם בני אדם, אבל נקראים בעיקר שם המצוות בני נוח. חשבנו שתלינו בנוח את כל התקוות. לא. היה מבול. נוח לא היה איש הבשורה הגדולה. אברהם אבינו הוא איש הבשורה הגדולה, והוא נקבר במערת המכפלה. זה אומר שהנה מפה, ככה ממשיכים את העולם, ככה העולם צריך לגדול ולהתפתח. רבנו יונה, אחד מהמפרשים על מסכת אבות, אומר רבנו יונה, זה היה ניסיון לאברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא הבטיח לו את כל הארץ, נתתי לך את כל הארץ, הוא צריך להתפלפל פה איתם, בני חת, פיגולי, אפרון, קצב, חינם, הבטיחו לי את הארץ. אומר רבנו יונה, זה ניסיון לאברהם אבינו, הבטיחו לך, נכון, הבטיחו לך. ניסיון שמנסים את אברהם. אנחנו רגילים לומר, אולי עוד מקטנות, שהניסיון האחרון של אברהם אבינו, איפה הוא מסתיים? מסתיים בעקדת יצחק. אפשר אולי להוסיף לזה טיפה התאמה, זה מתחיל בלך לך, וזה מסתיים בלך לך, פתיח וסוגר, לך לך ולך לך. אבל סוף פרשת וירא מסתיימת, רבותיי, בכמה פסוקים מיוחדים. אולי כבר הציבור היה רדום אז בסוף העלייה, סוף שביעי, וזה נראה כמו איזה משפחולוגיה שאומרים שמה, אבל אולי תמון פה, רבותיי, איזה עומק אדיר. בואו נקרא כמה פסוקים בסוף פרשת וירא. בואו נשמע. אחרי פרשת העקידה הגדולה, יש פסוקים. מה כתוב בפסוקים? ויהי אחרי הדברים האלה ויוגד לאברהם למור, הנה ילדה מלכה גם היא בנים לנחור אחיך, את עוץ בחורו ואת בוז אחי ואת כסד ואת חזור ואת פקדש ואת עדלה ואת בתואל. כמה יוצא? כמה יוצא? נספור עוד פעם. את כסד ואת חזור ואת פקדש ואת כמה? שמונה בנים. יפה. מי ילד? מי ילד? יפה, בוא נקרא עוד פעם. את עוץ בחורו ואת בוז אחיו ואת כמואל אבי ארם ואת כסד ואת חזור ואת פלדש ואת עדלה ואת בתואל. שמונה, יפה. אבל הייתה לו גם פילגש, ופילגשו שמה ראומה ותלת גם היא את טבח ואת גחם ואת תחש ואת מאחה. יפה. כמה זה ארבע ועוד שמונה? מספר מוכר. בתואל, נכון? אח של אברהם אבינו. מה בתואל? מה הקשר בין בתואל לבין אברהם אבינו? הנה ילדה מכה גם יבאנו לו נחור אחיך. או, איזה יופי. נחור, אח של אברהם אבינו, נולדו לו, יש לו משפחה. איזה משפחה? משפחה ענפה. מה מספר הילדים במשפחה? שמונה מהאישה ועוד ארבע מהפילגש. מכירים את המספר הזה? מוזכר לכם? 12, יפה. תן לי רגע להשחיל מילה. אברהם אבינו יורד מהר המוריה, אישה אין לו, ילד חצי שחוט, ועכשיו הוא מקבל הודעת אס-אמס. מה הודיעו לי? הודיעו לך, תשמע, לא סיפרו לך, יש לך אח, מכיר אותו, נכון, יש לו בבית, עבודה, 12 ילדים בבית. וואו, מספר לא מבוטל. מספר 12 זה מספר עוצמתי, והיה ידוע המספר הזה, 12, היה ידוע. אני רוצה להגיד לי, עוד לפני שנולדו היה ידוע שיש איזה מספר 12 כזה באבים רוצה להגיד. אני רוצה להגיד איפה מצאנו דבר כזה עם לאה ורחל, והיה ידוע כמה ילדים עתידים להיות, ורחל ויתרה ללאה, ויתרה לרחל, לא? בסדר. לאה ויתרה לרחל, טוב, עוד חזון למועד, בעזרת השם יום השיעור הזה ימשיך, אני לא מאמין שימשיך, אתם לא באים. רבו ישראל, מה מספרים לך פה את כל המשפחולוגיה הזאת? בשביל מה? מישהו זוכר רשי? מי זוכר רשי? כל זה למה זה נכתב? רשי קודש קודשי. רשי אומר, כל המשפחולוגיה הזאת נכתבה בשביל הבת. ובתואל ילד את רבקה, ושמונה אלה ילדה מלכה לנחור אחי אברהם. יופי, עכשיו אני מבין את הרקע לפרשה הבאה, למציאת השידוך ליצחק אבינו. מצוין, זה תירוץ אחד, רש"י קודש קודשי. יש, היה לנו תלמיד חכם עצום ששמעתי שהוא התייעץ עם אורו ורבו הרב צבי יהודה, והייתה לו דילמה. מה הדילמה הייתה? האם להמשיך לגדול בישיבה או להקים ולהיות חלק ממובילי ההתיישבות בארץ ישראל. הוא היה, הייתה אישיות מדהימה, מיוחדת במינה. והוא הלך לרבו והתייעץ איתו. חשוב להתייעץ עם תלמידי חכמים, לא לקבל החלטות מהבטן. תסתכל תמיד אל הגדולים, כמו שמסילת ישרים כותב, שאתה רוצה להתייעץ, שיש איזה מבוך, שיש מבוך, אתה לא יודע, אתה נתקע כל פעם, כל פינה אתה נתקע. אומר מסילת ישרים הרמח"ל, מה עושים? יש מישהו שנמצא מעל המבוך, הוא מסתכל מלמעלה, הוא אומר, אל תלך לפה, אתה נתקע עוד רגע, קח ימינה, קח לפעמים שמאלה. הוא כבר עבר את כל המבוך הזה, יש לו כבר ראייה יותר גבוהה ממה שאתה נמצא. תתייעץ עם הגדולים. אז הוא הלך להתייעץ, הוא לא אמר אני אחליט. אז פה החליט, שאל תייעץ עם הרב, הרב אמר לו, לך תקים את ההתיישבות. אתם יודעים מי היה האיש הזה? הרב חנן פורת. הרב חנן פורת. מספרים שהוא לא היה רצה שיקראו לו רב. אתה מתקשר אליו, הבית שלום הרב, איפ, לא עונה. היה רוצה שיהיה לו תואר של רב. צערנו נפטר מהמחלה, צעיר מאוד. אז יש לו על הפרשה הזאת חידוש מהפכני. אם באתם לפה לזה, אפשר כבר להתחיל תפילת מנחה. נשמע טוב. אמרנו שרשי קודש קודשים. רשי הסביר מה הצורך להביא לנו פה את כל האריכות הזאת בשביל רבקה. הבנתי. יש כמדום, הכל בעל פה, אנחנו לא, לצערנו, אנחנו באוויר. יש כמדום הנציב. הנציב מוולוז'ין, יש לו גם פה מערכה יפה מאוד. אומר הנציב, אני לא מבין. אברהם אבינו התפלל לסדום ועל המורה, והולך להציל את לוט, שבחר לו את ארץ הכיכר, והולך להציל אותו ופודה אותו. רבותיי, תגיד לי, תגיד לי, איך אתה הולך לחפש שלושה ערביים ורוצה לעשות הכנסת אורחים ורק רוצה לקרב את האנושות לקדוש ברוך הוא, ואתה עוזב את המשפחה שלך והולך, מה שנקרא, יש הלכה שנקראת אני איך הקודמין, קודם כל דואג למשפחה ואחרי זה יש צדקה, יש לאדם נגיד במשפחה מישהו אברך, מה אתה תורם? יש לך אברך, תן לו, מה אתה נותן לישיבה פלונית אלמונית? קודם כל, אני אהיה לך קודמים. זה כתוב בשולחן אור, זה בהלכה קודם כל. אז מה אתה הולך לחפש הערבים, להחזיר אותם בתשובה? יש לך משפחה, אח שלך. לך תפל בו. ככה שואל הנציב מוולוז'ין. אומר הנציב, אברהם אבינו קיבל ציווי אלוקי. להתנתק מהמשפחה שלו. אומר הנציב, פרשת לך לך, לא לחלום שם, איך היא מתחילה פרשת לך לך? מארצך, נו, מולדתך, בית אביך. שואל הנציב, שואל אור החיים, מי לא? מי לא? מה זה הסדר הזה? מארצך, ממולדתך, מבית אביך, הבעל קורא, מה נתקע לו הגרון? תגיד, צא מהמולדת. צא מהמולדת. אם אתה צא מהמולדת, יצאת מהעיר, מהמולדת, צא, כתוב, הולך לך, לך לך מארצך, וממולדתך, ומדמיך. אם אתה יוצא מהארץ, אז אתה יוצא גם מהמולדת, ואתה יוצא גם מבית אביך. הכל כלול, מה שנקרא. למה התורה כותבת את זה בצורה כזאת? הרי אם הוא יצא כבר, נו, מאיפה? מהארץ, יצא מהמולדת, ויצא גם מתוך מבית אביך. אלא אומר, אומרים המפורש, הוא אומר הנציב, שהיציאה היא יציאה לא רק גיאוגרפית, יציאה מנטלית. הקישור שלך להתנתק ממנטליות של ארץ, זה יותר קל. ולכן הקדוש ברוך אמר לו, קודם כל תתנתק מהמנטליות של הארץ, אחרי זה מהמנטליות של העיר, של המולדת שלך, ואחרי זה תתנתק מהקשר שלך לבית אביך. עכשיו זה מאוד מובן ההדרגתיות, אבל הקדוש ברוך אמר לו תתנתק. יפה. עכשיו, ויוגד לאברהם למור, אומרים לו, חביבי, אתה יכול לחזור, מה קרה? אומר הנציב, אחרי שאברהם אבינו הגיע לעקידה, ופה זה פתח להבין את סוד הניסיונות של אברהם אבינו, מה העניין בכלל של ניסיון, איך הקדוש ברוך הוא לא יודע שאדם יעמוד בניסיון? תשובה, הניסיון הוא לא בשביל הקדוש ברוך הוא, הניסיון הוא בשביל המנוסה, בשביל אברהם אבינו שהוציא את הכוחות שלו אל הפועל. זה לא רק נכון, אתה יכול לעשות את המעשה, אני רוצה שתוציא אותו לפועל. ברגע שעשית אותו, הוצאת אותו לפועל, אתה אדם אחר. אתה איש אחר! אחרי שהגעת למדרגה שמוכן לקחת את הבן בשביל הקדוש ברוך הוא, אתה הפכת להיות איש אחר. אפשר לומר, אתה כבר לא נאמר עליך, לך לך מארצך, אתה יכול כבר לחזור, הפכת להיות איש אחר. ולכן ויוגד לאברהם למור, אתה יכול לחזור. הציווי שפתחנו בלך לך, הוא נגמר בלך לך בהר המוריה. פלא פלאים, אומר הנציב מוולוז'ין. עכשיו, אני מבין למה מזכירים לך את בית אביך, כי כבר התעלית למדרגה כזאת ועמדת בניסיון כל כך קשה, אתה כבר יכול לחזור בחזרה. הציווי של הלך לך הופקע על ידי לך לך. פלא פלאים, כך אומר הנציב. אבל קומה שלישית בונה לנו רב חנן פורת. רשי, זה הבסיס. הנציב מוולוז'ין, קומה שנייה. בא הרב חנן פורת לצל, אומר לנו פה, רבותיי, משפט אדיר לכל החיים, רבותיי, יסוד משנה חיים. אומר רב חנן פורת, אחרי 10 ניסיונות, אחרי כל מה שאברהם אבינו עבר, אחרי ניסיון הקיידה, הוא יורד מהקיידה, כמו שאמרנו, אישה מתה וילד חצי שחוט, באים ואומרים לו באוזן, רוצים לספר לך משהו. נו, מה רוצים לספר? בכבוד. שבת, אתה מכיר את נחור? מכיר? מה איתו? מה זה מה איתו? מה זה מה איתו? יש לו בבית גדודים גדודים. איזה משפחה ענפה הוא הקים. 12 ילדים. מוכר לך אברהם אבינו המספר הזה? כן. תגיד לי, עד מתי אתה תמשיך ללכת איתו שבי אחריו? מתי? מתי תתפקח? מתי? מתי תפתח את העיניים? מה אתה הולך אחריו בלי למצמץ? לא מסתכל, תסתכל מה קורה ימינה ושמאלה. אומר רב חנן פורת, אולי זה ניסיון ה-11 שבאחרי הקיידה. זה ניסיון, מורים לאברהם אבינו, אולי התבלבלת בדרך, אולי אתה הולך בלי להסתכל ימינה ושמאלה, אולי תעצור, אתה לא רואה מה קורה אצל נחור? הוא לא משוגע כמוך, מוסר את הנפש שלו בשביל אלוהים, תראה מה קורה שם. רבותיי, זה ניסיון. ואברהם אבינו לא התבלבל, הלך עם הקדוש ברוך הוא עד הסוף. ומי המשיך להופיע את אור השם בעולם? מישהו מכיר את משפחת נחור היום? מישהו מכיר את אחד מהילדים? יש לך איזה אילן יוחסין עד נחור? יש לך אילן יוחסין עד אברהם אבינו? שכל העולם כולו, כל אבן שנזרקת פה, כל העולם מתעניין בה, כל האנושות כולה, מה קורה בסיכה הקטנה הזאת פה, על הגלובוס, כל דבר קטן, כל איזה בית שנבנה פה, כל העולם יודע, אתה רציני. סיפר מישהו מטייל, טייל מישהו בתאילנד, אז הוא הראה לאחד התושבים שם את ארץ ישראל, הוא אומר, מה? זה? הוא חשבתי שאתם חצי מדבר ענק, חשבתי שאתם שטח אדיר, זה מה שאתם? על זה כל העולם שואג וגועש ורועש? על פיפס כזה קטן? פיפס כזה קטן שהוא התמצית של כל העולם. בלי זה אין עולם. בשביל זה נברא העולם. בשביל ישראל נברא העולם. בראשית ברא אלוקים, אל תקראי בראשית, אלא בשביל ראשית, בשביל הראשית, ראשית, ישראל קודש להשם, ראשית תבואתו. זה ניסיון שגם אתה רואה שההוא מצליח וההוא מסגשג, אתה לא מתבלבל, אתה נשאר נאמן לקדוש ברוך הוא, מתחזק באמונה וממשיך בצדקת הדרך שלך. זה ניסיון של אברהם אבינו. זה אומר הרב חנן פורת, זה הניסיון. אברהם אבינו, סוף עליית ראשון, קונה את מערת המכפלה. כתוב, ויקום השדה והמערה אשר בו. כאילו האדמה הזאת יש לה תקומה. יש לה עכשיו, קיבלה עכשיו משמעות. היא עברה מבעלותו של עפרון לבעלותו של אברהם. כאילו עכשיו היא קמה ואומר, כאילו האדמה רוקדת. יש לה עכשיו משמעות. אחרי הקניין, כתוב בפסוק, ויקום, מה זה ויקום? מה זה בן אדם? הוא קם, הוא עוקד. ויקום השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קמר. ויקום! עכשיו יש לו משמעות, עכשיו יש לחבל ארץ הזה משמעות. אז אתה אומרת, ואברהם זקן בא בימים. כמו שאמרנו, השיעור הוא פה ככה חווייתי יותר. זה היה משל, שמבאר טוב את הפסוק הזה, וזה ממש רלוונטי אלינו, להתפתחות הרוחנית שלנו ולמעשים שלנו. היהודי שרצה להתקבל באיזה מקום, רצה לבחון איזה יישוב, אתה יודע, אתה מגיע ליישוב, אתה מגיע לשבת, איך אתה בודק? אתה מגיע לשבת ואתה מתרשם מהאווירה, מבית הכנסת, מהשיעור, מההווי שמתנהל במשך השבת. אז הוא גם ראה את כל המוסדות שיש. תוך כדי הסיור יראו לו גם את המקום שבו קוברים את האנשים. איך אומר פה מישהו? גם זה חלק מהחיים. הוא מסתכל, הוא רואה דבר מוזר. הוא רואה שעל הקברים כתובים שמות, ומתחת לשמות כתוב את מספר השנים שהאדם חי. הוא דבר שהוא לא ראה, מחזה שלא ראה מעולם. 5, 7. הזקן שם שהפליג זכה ל-15 שנים. שמע, טוב, תסתכל רב. אז ועדת הקבלה שהפגישה אותו שאלה אותו, נו, איך התרשמת? תשמעו, באמת יש לכם פה קהילה מיוחדת, אבל אני לא בא לגור פה, זה לא דירה להזכיר, אני לא הולך לגור פה. למה לא? לא טובים השכנים בעיניך? טובים! אז מה, מה הבעיה? הוא עצמא, ראיתי את בית הקברות. אני לא רוצה למות צעיר. אמר לה, אל תדאג. אנשים שהקימו את היישוב, קיבלו על עצמם לרשום כמה שנים אדם חי נטו, לא ברוטו. כמה שנים אדם חי נטו! לא כמה הוא חי ברוטו. ברוטו תוכל לחיות פה 90 שנה, הכל בסדר. כמה אתה חי באמת? כמה מתוך כל החיים שלך אתה ממש חי? ואברהם זקן בא בימים, וזה בעזרת השם ביום שני אנחנו נלמד פסקה בדיוק שעוסקת בעניין אברהם אבינו שהוא זקן בא בימים. מה זה בא בימים? הוא לקח את החיים שלו ואת כל החיים שלו זה 100%, כי כל פעולה שהוא עשה בכל דרכיך דיוק. כל פעולה שהוא עשה הוא יצק לתוכן רוחני, לתוכן משמעותי. זה זקן בא בימים, שכל הימים שלו באים איתו, הוא מביא את כל הימים שלו, כולם אחד 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 השני. זה ואברהם זקן בא בימים. יש משפט בחז"ל בפרשת השבוע שהוא תמיד היה לי קשה להבין אותו, ועדיין לא 100%, אבל אולי לפי הדברים הללו זה יהיה פנטסטי. כתוב שיפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. מה הכוונה של המשפט הזה, רבותיי? מה זה יפה שיחתן של עבדי אבות מכל תורתן של בנים? מה זה המשפט הזה? משפט מפחיד. כאילו אומרים לך, זה שאליעזר מספר פה ומעריך כל מה שהיה לו, שהוא בא לעיל ובנות הנערות שובעות מים, והוא אמר לנערה, והוא חוזר על זה עוד פעם, והתורה מעריכה לבאר את כל מה שהיה, דיברנו בזה בפועל, ואחרי זה עושים לנו חזרה. אם אתה שכחת, אם נרדמת, אז הנה בוא נעשה חזרה, כך היה וכך היה וכך היה. רבותיי, אתם יודעים, לפעמים יש הלכות, כל מיני הלכות בדיני תומה וטהרה, הלכות שרצים, אתה לומד אותם איזה איתור של וב, מאיזה קוצו של יוד, משם אתה לומד הלכה. פה פה התורה חופשי, חופשי, מעריכה, בוא נספר, חייב, הוא חוזר להם ואומר להם, ואמרתי לנערה, והיא אמרה לי, ושמתי לה את הצמידים. מה זה כל החופשיות הזאת פה? כשאנחנו רוצים ללמוד איזה הלכה, אתה עושה לי איזה איתור. בגלל שכתוב, היה צריך להיות את וכתוב, ואת, בוא נרבה, גמור רבי כסובס, כיבדו מקוף י' א', וב, לרבות את אחיך הגדול, לכבד אותו, ואת שמה. פרשה שלמה מעריכה, מספרת אחר פעם, אומרת, אגמה, כן, יפה שיחתן של עבדי אבות, אליעזר עבד אברהם, אמר לו, אתה ארור, אין ארור, נדק בברוך. יפה שיחתן של עבדי אבות, יותר מכל תורתן של פנים, אפשר להבין את זה. אבל אולי, אם אנחנו נבין שהמשימה שלנו היא לא רק לסמן וי, ללמוד את התורה ולסמן עליה וי. המשימה היא שכל החיים שלנו כולם יהיו תורה. את כל החיים שלך תהפוך לתורה. תהפוך את החיים לתורת חיים. כשאתה נפגש עם אברהם, עם אליעזר, שהוא היה דולה ומשקה מתורת רבו, הוא שימש את רבו, הוא שימש את אברהם אבינו, הוא למד ממנו את כל ההתנהלות שלו, כל המהלך שהוא עשה, כל דבר מודל הקדוש ברוך הוא, הוא חי עם הקדוש ברוך הוא, הכל אצלו זה הקרנה לפני היום. יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מאלימות של הבב. למה? כי זה כל אחרי, זה מקיף את כל החיים. ודאי, כל בב זה קודש קודשים, כל אות בגמרא זה קודש קודשים. אבל פה אתה נפגש עם כולך, כל החיים שלך, כולם מופיעים תורת חיים. זה העומק של הדברים. יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. וזה אברהם אבינו שהביא איתו את כל ימיו, בב הימים, כל הימים שלו כולם מלאים, כולם מלאים בעירת שמיים. כולם מלאים באמונה, כמו שבארנו, על אף זה שאתה רואה את שהוא מצליח, והוא כבר ממפי, והוא כבר קיבל את התואר הראשון שלו מהאקדמיה, ואתה יושב ולומד תורה. חביבי, תסתכל על אברהם אבינו, הוא לא התבלבל, הוא לא פזל ימינה ושמאלה, הוא נאמן, נשאר נאמן לקדוש ברוך הוא, לתורתו. המשיך עם הדרך שלו, עם הדרך של רבותיו, עם הדרכה של התלמידי חכמים. זה הדברים שצריכים להוביל אותנו, ולא להתבלבל. וזה אולי הדברים שככה אפשר להתבונן ולימוד מהאישיות המופלאה הזאת, מהאבא הגדול הזה, אברהם אבינו, שיהיה לכולם שבת שלום.